טוב, מורי ורבותיי, אנחנו חוזרים אחרי תקופה קצרה של הפסקה, ללמוד את סוד התולדות. סוד התולדות זה לימוד שבועי בפרשת השבוע מתורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, זכר צדיק לברכה, ואנחנו זוכים עכשיו לחתום את ספר בראשית, אחרי שני שבועות שבהם בעצם לא למדנו ביחד. שבועיים, פרשת ויגש אנחנו לא למדנו, ופרשת וישב, אני לא זוכר, אולי ראינו משהו קצר, קצר מאוד, אבל לא היה לנו את ההזדמנות ככה להתעמק ביחד כמו שהתרגלנו. אז ברשותכם, הרב יהודה ליאון אשכנזי, בפרשיות האלה, חושף נקודה שלדעתי קשורה מאוד ב... תהליך הרוחני שהוא עבר באופן אישי. ולכן הנושא הזה הוא נושא שמאוד מאוד יקר לליבו, ורואים שהוא ממש בבחינת אנוכי, אנה נפשי, כתבית יהבית. הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל בדור הזה, והרב אשכנזי רוצה להראות איך התהליך הזה מתרחש. מה קרה בחייו האישיים של הרב אשכנזי? אז דיברנו על זה ממש בשיעורים הראשונים. תיקח דף, יש כאן דף. אז הרב אשכנזי בחייו האישיים עבר תהליך בין שלושה שלבים, ודיברנו על התהליך הזה כמה פעמים. הוא גדל באורן שבאלג'יר, ואפשר להגיד, הוא גדל בחינוך יהודי קלאסי. אבא שלו היה הרב האחרון של אלג'יר, הרב דוד, רבי דוד אשכנזי, והרב אשכנזי גדל בבית יהודי עם חינוך שורשי יהודי. בצעירותו הוא נחשף לפילוסופיה הכללית, מגיע לתרבות הצרפתית ומתחיל ללמוד משכיל, פילוסופיה, רעיונות כלליים. ואפשר להגיד שהשלב השני של הרב אשכנזי בחייו הוא הניסיון להיות יהודי בתוך עולם לא יהודי, ולנסות להבין מה המסר של היהודי בתוך העולם הכללי. בסדר? זה הסיפור, אפשר להגיד, של הרב אשכנזי. המשיחיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של השלב הזה, זה הניסיון להביא את הבשורה היהודית בתוך גלות. העם היהודי נמצא בגלות, ולמרות הגלות, התפקיד של היהודי זה לברר את החידוש שלו בתוך המחשבה הכללית של בני האדם. זה השלב השני בחייו של הרב אשכנזי. מה? 1922. כן, הוא נולד ב-1922 ונפטר בשנת 1970-1996, תשנ"ז. השלב השני של חייו בעצם מסתיים באמצע שנות ה-50, בשלב הראשון. השלב השני זה אחרי מלחמת ששת הימים. השלב השני של חייו בעצם באמצע שנות ה-50, הרב אשכנזי עולה לארץ יחד עם קבוצת תלמידים שלו, ומתוודע לרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב. בעקבות המפגש הזה, הרב אשכנזי מבין שהתפקיד של העם היהודי בגלות הסתיים, והוא צריך לעלות לארץ. אבל האירוע הזה מסתיים בצורה רשמית אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היא סוג של חותמת שהרב אשכנזי מבין, זהו, עברנו שלב. יותר אין ליהודים מה לחפש בגלות, תפקידנו הוא לעלות לארץ. ומה שהוא עושה מאז בעצם, הוא עולה לארץ, וכל הזמן נמצא בנסיעות בחזרה לצרפת, כדי להעלות עוד ועוד יהודים ארצה. הוא מעלה הרבה מאוד יהודים לארץ, והרעיון הזה שעומד מאחורי הסיפור האישי שלו, הופך להיות מוקד פרשני מאוד מרכזי בניסיון להבין את התפקיד של יוסף ביחס ליהודה. וזה הנושא שבעצם הרב אשכנזי, אפשר להגיד, מברר בפרשיות של וישב וויגש וויחי, כל הפרשיות האלה של יוסף. הרב אשכנזי מנתח אותן כניסיון להבין מה יוסף רוצה. המשיחיות של יוסף היא משיחיות שרואה את הייעוד של העם היהודי בהפצת אור היהדות לגויים. אני קצת אחבר אתכם לדברים שלא הספקנו ללמוד ביחד. בשיחה לפרשת וישב, הרב אשכנזי אומר את הדבר הזה, חלומותיו יוליכו אותו לגלות. כך ניתן לסכם בקצרה את סיפור ירידתו של יוסף למצרים. מה החלומות של יוסף? החלומות של יוסף זה להציל את העולם, אבל להציל את העולם דרך התרבות המרכזית של התקופה. יוסף חולם את חלום הגלות. חלום הגלות, אבל לא הגלות במובן השפל שלה, במובן הגדול שלה, שליהודי יש תפקיד בינלאומי. זה התפקיד של יוסף. אני אקריא לכם קצת, עוד קצת מהשיחה. ויומר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויומר לו, הנני. ויומר לו, לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אומר הרב אשכנזי, אנו רואים כאן שיעקב היה מצפה לשמוע מיוסף תשובה לגבי מצב השלום בינו ובין אחיו. לך נראה את שלום אחיך והשיבני דבר. ואכן, מרגע זה יוסף נעלם. והוא ישלח עוד חיים לאביו רק כאשר הוא יוכל להשיב לו על השלום. זה יקרה לקראת סוף תהליך ההשלמה עם האחים, אז הוא ישלח אותם חזרה אל אביהם במילים האלה. ואתם עלו לשלום אל אביכם. אפשר להגיד שהרב אשכנזי כאן במילים קצרות עונה לשאלה מאוד מפורסמת, למה יוסף לא יצר קשר עם יעקב. לפי ההסבר של הרב אשכנזי, הוא לא יכל ליצור איתו קשר עד שהוא לא ביצע את המשימה. ואתם עלו לשלום אל אביכם. לפי המדרש, יעקב ידע ששליחות זו תגרור איתה גלות חדשה. המדרש גם מוסר לנו מה הביא את יעקב לפתוח בהרפתקה זו. על הפסוק וישלחהו מעמק חברון, המדרש מעיר שחברון איננה נמצאת בעמק, כי אם בהר. לכן המילה, הכוונה, מה זה מעמק? מעמק, מעצה עמוקה. מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, יעקב באופן מודע או לא מודע, שולח את יוסף כשהוא מבין, שוב, באופן מודע או לא מודע, על מודע, שמתחיל פה תהליך נוסף של גלות. כלומר, יוסף הוא הצדיק של הגלות. אבל הוא לא רק הצדיק של הגלות, אלא הוא הצדיק שיודע גם, כמו שאנחנו נראה אצלנו בפרשה, מתי השלב של הגלות מסתיים, ולכן צריך לעבור פאז על השלב הבא. כלומר, יוסף הוא לא רק הצדיק של הגלות, הוא יודע למצות את התפקיד של הגלות, והוא זה שמשביע את האחים שלו להעלות את עצמותיו לארץ. ממש כמו שיעקב יבקש לא לקבור אותו בארץ מצרים. אז הנושא של הגלות והחשש הגדול שהיהודי ישקע בגלות ויתבע בתוך הגלות, זה נושא שמעסיק את הרב אשכנזי מאוד. לא רק בגלל שזה הנושא של הפרשיות, אלא בגלל שזה סיפור חייו. הוא הבין בעצם שעם ישראל עבר שלב. אבל הוא ראה בעיניים קלות איך האחים שלו שנשארו בגלות לא הבינו את המסר. הם לא קלטו שעברנו פאזה. לא קלטו שעברנו שלב. וכל הזמן הוא בעצם ראה את עצמו כמי שמעורר עוד ועוד ועוד את העם היהודי בגלות לעלות בחזרה ארצה. כי הוא פחד מהקטסטרופה. הוא חשש מהאסון שעלול להתרגש על היהודים כשהם נמצאים בגלות. החשש שדיברנו עליו כבר בפרשיות של לבן, ואחר עד עתה, החשש של האיחור, שהוא יגיע אבל מאוחר מדי. מה זה אומר שיקרה? הוא יעלה, אבל מה המחיר שהוא יצטרך לשלם? מה הסכנה שעומדת להתרגש עליו? כלומר, העם היהודי בסוף יעלה לארץ. עם ישראל בסוף יחזור לכל המקומות שהוא לא נמצא בהם, גם בארץ. אבל מה המחיר שהוא צריך לשלם בדרך? זה הנושא שמעסיק את הרב אשכנזי המון. אז בואו ניכנס לפרשייה של עכשיו. אני חושב שהפרשייה הזו באופן מהותי, והנושא שהוא עוסק בה בהתחלה, היא מתחברת בצורה מפליאה לעשרה בטבת שאנחנו נציין השבוע. אנחנו מצפים שהוא יתהפך לנו לססון ולשמחה. ועד אז, הנושא שעשרה בטבת עוסק בו הוא נושא מאוד מרכזי שקשור לעניין של הפרשייה הזאת. אומר הרב אשכנזי, הכותרת הסתר הפנים שבגלות. פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית. יעקב ירד למצרים כדי לפגוש את יוסף, והוא מתיישב שם עם כל משפחתו. בכך מתחילה גלותם הארוכה של העבריים, עד שמשה ישים לה קץ, כמתואר בתחילת ספר שמות. אם סיפור מותו של יעקב והפצרותיו של יוסף באחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, שמצטרפות לבקשתו של יעקב שלא לקבור אותו במצרים, הדיבור האלוהי נפסק. הוא התחדש רק עם יציאת מצרים, 210 שנים מאוחר יותר. למי שנמצא איתנו במסע של הספר הסוד הישראלי, הדברים האלה נהירים. הרב אשכנזי בעצם מדבר פה על כך שכשהעם היהודי נמצא בגלות, הדיבור האלוהי בגלות. וחג הפסח רומז ליציאה של הדיבור האלוהי מהגלות. פסח, הפה מתחיל לדבר. למה הדיבור האלוהי נמצא בגלות כשעם ישראל נמצא בגלות? כי מה זה הדיבור האלוהי? הדיבור האלוהי זה הגילוי של הרצון האלוהי. הנבואה. מה זה נבואה? הנבואה היא שהבורא אומר לנו מה הוא רוצה מאיתנו. וכשעם ישראל נמצא בגלות, זה אומר שלא ברור לנו מה הוא רוצה. אין בהירות לגבי הדיבור האלוהי. מה זה דיבור? כשמישהו מדבר איתך, אז הוא אומר לך מה הוא רוצה. נכון, מה ההבדל בין 10 מאמרות שבהם נברא העולם ל10 הדיברות? מאמר זה דבר סתום. זה דבר שלא ברור לך מה אומר פה. הבורא אומר בתחילת הבריאה, ויומר אלוהים. ויומר אלוהים. מה זה האמירה האלוהית? הוא בורא את העולם, אבל מה הוא רוצה בתוך הדיבור הזה? לא ברור. ואז מגיעות 10 הדיברות, ו10 הדיברות בשונה ממאמרות, זה כבר דיבור ברור. לא תרצח, לא תגנוב, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל הדברים האלה זה דיבור. הדיבור הוא בהירות הרצון האלוהי. המאמר זה רצון נסתר. כלומר, בעצם, בוא נגיד את זה ככה. מאחורי כל העולם שלנו מסתתר דיבור אלוהי. פשוט רוב הדיבור האלוהי הוא נסתר, הוא לא גלוי. אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. ומתי שמופיעה הנבואה, אנחנו יודעים בוודאות מה הוא רוצה. וזה החידוש של עם ישראל בעולם. מה עם ישראל הביא לעולם? את הנבואה. את ההתגלות האלוהית הישירה. הלא סתומה. ומה קורה לעם ישראל בגלות? נסתם הדיבור האלוהי. הדיבור האלוהי יוצא לגלות. חשוב לציין זאת, כאשר ישראל מנותק מארצו, הדיבור האלוהי נעלם. הייתי אומר במשחק מילים, הדיבור האלוהי נעלם באלף. הוא לא רק נעלם, אלא הוא נעלם, נהיה אילם. כנראה שבגלות לא קורה כלום, למעט התפתחויות דמוגרפיות, שמהן ההיסטוריונים כותבים את ספרי תולדות העם היהודי. וכפי שכתוב בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. במילים אחרות, הם התחתנו ונולדו להם הרבה ילדים. אבל אגדה יפה זו תהפוך במהרה לסיוט. אז הרב אשכנזי ככה בחצי בהומור, הוא אומר, מה קורה בעצם בגלות? משהו מהותי בתהליך ההתפתחותי הזהותי לא קורה. אני אנסה להסביר למה הוא מתכוון פה. לרב אשכנזי יש מושג שהוא חוזר עליו הרבה פעמים, כשהוא מדבר על מצוות פרו ורבו. מה פירוש פרו ורבו? מה זה שתי המילים האלה? פרו ורבו, לא מספיק אחד, רבו או פרו. הוא מסביר שהיחס בין המילה פרו למילה רבו, זה כמו היחס בין האיכות לבין הכמות. פרו זה מלשון פרי. רבו זה לא פרי, זה ריבוי של אותו פרי. זאת אומרת, מצוות הפריה והרבייה כוללת שני מימדים. אחד זה שינוי זהותי, שזה פרי, כלומר שיש פה איזה תהליך רוחני משמעותי, ורבו זה לעשות עוד הרבה גרסאות של אותו דבר. זה כמו שאתה ממציא המצאה, המצאת סמארטפון, עכשיו אתה מעתיק אותו בהרבה הרבה עותקים, אבל הפרי זה החידוש. אז לפעמים בן אדם יכול לעשות ריבוי, ריבוי, ריבוי של הרבה מאוד בני אדם, אבל אין פה שום חידוש זהותי. וכל התורה של הרב אשכנזי נקראת תורת התולדות. מה זה תורת התולדות? שהאדם עובר שינוי זהותי ולכן מתגלות פה תולדות חדשות. זה לא אותו אחד, זה לא more of the same, זה לא אותו דבר. מתגלה פה משהו חדש. אבל בגלות מה שקורה זה שאין חידוש. הכל בעצם שחזור של אותו דבר. זה מציאות בלתי מתמשכת. או, זהו, זהו. אז זאת השאלה הגדולה. לכאורה עם ישראל, יותר מזה, עם ישראל לכאורה נוצר בגלות על פניו, נכון? זאת אומרת, יעקב אבינו, רוב הילדים שלו נולדים בגלות. ובמצרים, עם ישראל התהווה במצרים. אז איך זה יכול להיות? מה הכוונה שלו? לדעתי, הכוונה שלו היא כזו, שהגלות היא סוג של רחם שבונה את הכמות של העם, כלומר, את הצד הגופני של העם, את הריבוי שלו. אבל הגרעין שלו נוצר בארץ ישראל. הגרעין הרוחני שלו נוצר בארץ ישראל. אני אתן דוגמה פשוטה. איפה הייתה יותר תורה? איפה נכתבו יותר חידושי תורה? בגלות או בארץ ישראל? בפשטות, בגלות, ברור, רוב ארון הספרים היהודי הוא בגלות. נכון ולא נכון, בגלל שהחידוש נוצר בארץ ישראל. מה הכוונה? התורה בעצמה, בהופעה שלה, היא בארץ ישראל. בסדר, הר סיני. כן, הר סיני, או זאת אומרת, באו בעבורה, כמו שרבי יהודה הלוי אומר. הכוונה, או בארץ ישראל, או בשביל ארץ ישראל. הנביא מתנבא או בארץ ישראל, או בשביל ארץ ישראל. אז זה אומר שהתנך, קודם כל, הוא ארץ ישראלי. התנך במהות שלו הוא ארץ ישראלי. אחר כך נכתבו מלאן את הפירושים על התנך. אבל התנך הוא ארץ ישראלי. המשנה, שורש תורה שבעל פה, איפה היא נכתבה? פה. אחר כך הגמרה וכל החידושים על הגמרה, בחוץ לארץ. אבל הגרעין נוסד פה. מה שקרה אחר כך זה ריבוי של האיכות של הפרי שנוצר פה בארץ ישראל. זה ההבדל בעצם. הגלות נותנת לנו את הכמות, את הריבוי, אבל האיכות נוצרת, אפשר להגיד, בארץ ישראל. וכך עוד, כך... לא, התלמוד הירושלמי הוא של הישיבות שהיו כאן, בארץ, נכון? של רבי יוחנן, ישיבת רבי יוחנן. אבל הנקודה היא שבאופן לא מקרי, התלמוד הירושלמי לא הפך להיות התלמוד המרכזי שעם ישראל לומד. התלמוד היותר מבורר הוא התלמוד הבבלי. וזה לא מקרי. זה בגלל שהתלמוד, נקרא לזה החידושים של התלמוד הבבלי, הם בעצם החידושים של הגלות. כן. והתלמוד הירושלמי הוא שייך עדיין איכשהו לשורשים של תורת ארץ ישראל. איפשהו שם. בכל אופן, צריך ליישב את זה ככה. שהגלות נותנת לנו נפח. אבל המהות של עם ישראל, אפילו אם תגיד, עם ישראל נוצר בגלות, זה לא מדויק. אברהם אבינו נאמר לו ללכת לארץ ישראל, ושם הוא יהפוך להיות גוי גדול. בסדר, לך לך... מה? כן, זאת אומרת, היא הפכה אותנו, אפשר להגיד במידה מסוימת, וזה הסבר מאוד מאוד יפה. זה קשור ממש למה שלמדנו לפני כן, למהלך האידאות, שעם ישראל אמור להיות נציג כלפי כל העולם של המסר האלוהי, נכון? אבל בלי שאתה דומה לכל העמים, אתה לא יכול להשפיע עליהם. זאת אומרת, יש לעם ישראל שני צדדים בזהות שלו. הצד היוספי והצד היהודאי. הצד היוספי זה הצד שאנחנו דומים לאומות העולם. זה הצד שאנחנו משפיעים עליהם. אבל זה גם הצד שאנחנו עלולים להיות מושפעים מהם. אז יוסף, מה החלום שלו? בוא נגיע לגלות ושם נשפיע על כל העולם. והחלום של יהודה זה להישאר בארץ ישראל. למה? כי הוא אומר, רק פה הזהות שלנו השלמה תהיה. לא נוכל להיות בגלות בזהות שלמה. אנחנו תמיד נהיה יהודי פלוס זהות נוספת. וזה המחלוקת שלו עם יוסף, בעצם אפשר להגיד המחלוקת של האחים עם יוסף. אבל בשביל שנוכל להשפיע על העולם, אנחנו חייבים להיות באינטראקציה עם העולם. לכן אנחנו בונים את הגוף שלנו שם. אבל המהות שלנו לא נוצרת שם. המהות היא ארץ ישראלית. המציאות היא כחול לבן, המהות היא כחול לבן. אבל הגוף שלנו לפעמים זה בחוץ לארץ, אנחנו מקבלים אותו. את מה שנקרא, את הטנקים, את הנשק, אתה מקבל לפעמים חוץ לארץ. אבל את הרעיונות זה חייב להיות made in Israel. אם אתה יונק את הרעיונות שלך מחול, אז בסוף אתה נהיה חולה. חול זה מלשון חולה, סתם. אז עכשיו, השורה התחתונה, איך הוא אומר פה, במילים אחרות, הם התחתנו, נולדו להם הרבה ילדים, אבל הגדה יפה זאת תהפוך במהרה לסיוט. זאת אומרת, זה הסכנה של הגלות. זאת אומרת, הגלות, יש בתוכה איזה, בהתחלה איזה אידיליה, איזה פסטורליה, יושבים בארץ גושן, פרים ורבים, הכל נורא יפה, עד שזה מתהפך עליך. זה מתהפך עליך, וזה מגיע. וכאן תראו את מה שרב אשכנזי אומר, וזה לדעתי קשר נסתר ומאוד מעניין לעשרה בטבת. רמז לסתימת הדיבור האלוהי ניתן כבר בראש פרשתנו. על פי רוב, בין פרשה לפרשה יש בספר התורה רווח, המציין מעבר מנושא לנושא. חלק מהפרשות נקראות סתומות, מפני שהן מדברות על העולמות הנסתרים, תוך תיאור של התרחשויות שבעולם הארצי. בסדר, הרב אשכנזי מוסיף פה הסבר מאוד מעניין, שאפשר היה להעריך בו הרבה, אולי בהזדמנות נעשה את זה, מה זה פרשה סתומה ומה זה פרשה פתוחה. ההסבר הפשוט מה זה פרשה סתומה ופתוחה, פרשה פתוחה זה פרשה שיש רווח בין הפרשה הקודמת לפרשה הזאת. רווח, שורה, כן, כמו אנטר, בסדר? אתה לוחץ אנטר, יש רווח, זה פרשה פתוחה. פרשה סתומה זה אומר שזה נמשך בלי רווח כמעט. אצלנו זה יוצא דופן בכל התורה, פרשת ויחי, שאין כמעט רווח בכלל, יש עוד אחת רווח. הרב אשכנזי מסביר שההסבר הרוחני למשמעות של פרשה פתוחה וסתומה, פתוחה זה פרשה שברובה מתעסקת במה שקורה פה בעולם הזה. פרשה סתומה זה פרשה שמדברת בעיקר על מה שקורה בעולם הנסתר. סתומה הכוונה היא נסתרת. העיקר קורה בעולם הנסתר, לא בעולם הזה. וזה פרשנות מאוד מעניינת, לפי המקובלים. אז בואו נחזור על זה עוד פעם. חלק מהפרשות נקראות סתומות, מפני שהן מדברות על העולמות הנסתרים תוך תיאור של התרחשויות שבעולם הארצי. פרשות אחרות נקראות פתוחות, מפני שבניגוד לסתומות, הן מדברות על מציאות העולם כפי שהוא מצטייר בפשטות בעינינו, תוך שהן רומזות דרך הניסוח שלהן לסודות העולמות הנסתרים. אורך הרווח שונה בין שני המקרים. בסדר? זאת אומרת, מה ההבדל בין פרשה פתוחה לפרשה סתומה לפי ההסבר של רב אשכנזי? פרשה פתוחה היא פרשה שבעיקרה מדברת על העולם הגלוי וברמז היא מדברת על העולם הנסתר, ופרשה סתומה בעיקרה מדברת על העולם הנסתר וברמז היא מדברת על העולם הגלוי. בסדר? אני אמשיג את זה קצת, אני אתן לזה סוג של הסבר כדי שזה יהיה קצת יותר מובן. לפעמים כשאתה רואה כאוס, אתה רואה משהו שאתה לא מצליח להסביר לעצמך, אז אתה יכול להגיד, שמה, מה שקורה פה זה בלגן אחד גדול, אני לא מבין כלום, הכל סתום, לא מבין שום דבר. אבל בעצם, אם אתה היית מתבונן יותר פנימה, היית מבין שקורה פה משהו שאתה לא מצליח להבין, אבל בבפנים קורה משהו אחר. בבחוץ אתה לא מצליח להבין, בבפנים קורה משהו, התהליך הוא פנימי. כשאתה רואה משהו בנגלה שהכל ברור, אז שואלים אותך, מה אתה רואה פה? אומר, אני אגיד לך, מה שקורה זה זה וזה 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 וזה. זאת אומרת, אתה יודע להסביר את הכל, אבל באמת, באופן נסתר, קורה פה גם משהו, אתה לא יודע להסביר אותו לפעמים. זה מזכיר לי איזה חידוש מאוד מעניין שיש לרב צבי יהודה קוק זצ"ל. יש לו, בספר שלו, אור לנתיבתי, חלומות. קונטרס של חלומות, כל מיני חלומות שהוא חלם. ובאחד החלומות נאמר לו שמה שנאמר על הגאולה, שהיא כמעה כמעה, נכון, היא לאט לאט, צעד צעד, הוא קיבל הסבר שזה לא רק כמעה כמעה מלשון לאט לאט, אלא זה מלשון כמעה. כמעה. מה זה כמעה? כמעה זה משהו שכתובים עליו, זה חפץ, שכתובים עליו אותיות בסדר שלא תמיד האדם מבין. אבל זה פועל ישועה. זה עושה משהו שגם אם האדם לא מבין, זה פועל. אז הסבירו לו שכמעה כמעה זה מלשון כמעה, שלפעמים הגאולה מתנהלת בסדר שחיצונית אנחנו מסתכלים עליו ולא מבינים מה קורה פה. זה נראה לנו אותיות שלא קשורות, ג', ח', ש', ז', מה אתה אומר, מה קורה פה? זה בלגן אחד גדול. אבל אם היית יודע את הסוד, בנסתר היית מבין שמה שקורה פה זה מסודר. יש פה סדר שונה. וזה כמעה כמעה, כמעה מלשון כמעה. אותו דבר כאן, כשאתה רואה שהכל סתום, אתה לא מצליח להבין שום דבר, תדע לך שמשהו פנימי מתרחש. העסק קורה בפנימיות, לא בחיצוניות. פרשות אחרות נקראות פתוחות, מפני שבניגוד לסתומות הן מדברות על מציאות העולם כפי שהוא מצטר בפשטות לעינינו, בעינינו, תוך שהן רומזות דרך הניסוח שלהן לסודות העולמות הנסתריים. אורך הרווח שונה בין שני המקרים. תסתכלו בהערה 4, הסבר לתופעה. לפני פרשה סתומה יש רווח כשיעור 9 אותיות באמצע השורה, זה כמו האנטר שאמרתי. זה הפרשה הסתומה. פרשה פתוחה מתחילה בראש שורה חדשה, והרווח שלפניה בשורה הקודמת הוא כשיעור 9 אותיות או יותר. ברבים מן החומשים המודפסים, לפני פרשה סתומה מופיע אות סמך, ולפני פרשה פתוחה אות פי. בסדר? פי וסמך. פתוח, סתום. ומה שקורה בפרשת ויחי, זה יוצא דופן בכל התורה, אין דבר כזה. אין כמעט רווח בכלל. פרשת ויחי חורגת מן הכללים הללו. היא מתחילה אחרי רווח קטן ביותר. מורגש בקושי, ועל כן היא נקראת סתומה מכל הסתומות. רש"י המצטט את המדרש נותן שני הסברים לתופעה זו. אז זה רש"י בפרשה שלנו. למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. וההסבר השני, דבר אחר שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. אז לפני שאנחנו ניכנס לפרשנות של הרב אשכנזי לדברים, בוא ננסה להבין את החלק הראשון של הפירוש של רש"י. רש"י אומר, למה הפרשה הזו סתומה, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. מה הקושיה שיש לכם מיד על דברי רש"י? מה הקושיה? תגידו לי אתם מה הקושיה. נכון, אבל תסביר קצת יותר. אמת, תסביר קצת יותר. מתי התחיל השעבוד של עם ישראל במצרים? בזמן של יעקב? אחרי שיעקב אבינו נפטר? לא. היה לפחות משהו כמו 86 שנה של רגיעה ושלווה. אז מה זה מה שכתוב פה? כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. מה זה? זה דבר תמוע ביותר. עכשיו, אולי אפשר להסביר את הדברים ככה, ואז אפשר להסביר את הדברים גם עם הפירוש השני של רש"י. אולי רש"י מספר פה סיפור אחר. הוא לא אומר שהתחילו לשעבד אותם. אלא נסתמו העיניים של ישראל מלראות שהולכת להגיע הצרה. זאת הכוונה. כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, לא שהתחילו לשעבד אותם. מזה שהצרה של השעבוד הולכת להגיע, שהתחילו לשעבדם. שוב, כיוון שנפטר יעקב אבינו, הסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. זאת אומרת, השעבוד התחיל, אבל עדיין באופן לא מורגש. אבל הסתמו להם כבר עיניים, הם כבר לא ידעו. הקונספציה הייתה בשיאה. לא ראו כלום, שום דבר הם לא ראו. הם לא זיהו, התצפיתניות אמרו, לא הקשיבו, אף אחד, כולם אמרו להם שזה מתחיל, והיו להם עיניים סתומות לגמרי, לא ראו כלום. וזה מתחבר למה שלמדנו ביום חמישי, על עשרה בטבת, הגמרא במסכת ראש השנה, מביאה מחלוקת בדף י' ח' עמוד ב' בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי, על מה אנחנו צמים בטבת. בסדר? הפסוק בזכריה אומר שיש צומות שאנחנו מציינים זכר לחורבן, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו בעתיד לססון ולשמחה, אבל בינתיים אלה צומות שאנחנו צמים בהם. אז מה זה צום הרביעי? תמוז. צום החמישי, אב. בסדר? זה הרביעי והחמישי, הכוונה לפי סדרי החודשים של התנך. ניסן, אייר, סיוון, רביעי, תמוז. החמישי זה אב, השביעי זה תשרי, והעשירי זה טבת. עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי שם בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י' ח', אומר שיש ארבעה דברים שרבי עקיבא דורש, ואני לא דורש כמוהו. ואחד הדברים זה על איזה פורענות אנחנו צמים בטבת. שרבי עקיבא דורש שאנחנו צמים על מה שקרה בעשרה בטבת. שאז נבוכדנצר שמח ידו על ירושלים והתחיל את המצור, ששנתיים וחצי, שלוש, אחר כך, יוביל לחורבן הבית הראשון. למה רשב"י חולק עליו? בגלל שלפי סדר התעניות היה צריך להתחיל עם טבת ולסיים בתשרי. למה? כי הכרונולוגיה של החורבן הייתה עשרה בטבת, ואז תמוז, ואז אב, ואז תשרי, צום גדליה. ככה זה הכרוניקה של החורבן, נכון? ואז זה לא מסתדר לפי נבואת זכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. אז מה זה? אתה שם את טבת בסוף. אז מה ההסבר של רבי עקיבא? שרבי עקיבא לא מונה לפי הכרונולוגיה של החורבן, אלא לפי רצף חודשי השנה. מתחילים בתמוז, אב, אלול, תשרי, טבת. זה ההסבר של רבי עקיבא. רשב"י אומר, לא, אני הולך לפי סדר הכרונולוגיה של החורבן, של הפורענויות. מתחילים בתמוז, אחר כך אב, אחר כך תשרי, ואז טבת. מה קרה בטבת לפי הכרונולוגיה של הפורענות? בהי בטבת, ככה מופיע בספר יחזקאל, נדמה לי בפרק למד ג', הגיע חמישה חודשים אחרי החורבן, הבשורה על החורבן ליחזקאל שהיה בבבל. הי בטבת. כלומר, המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי עקיבא, הוא על מה מתענים בטבת. אצל רבי עקיבא מתחילים, אנחנו מתענים על התחלה של הפורענות, על המצור. רשב"י אומר, לא, אנחנו מתענים על סוף, סוף, סוף החורבן. היי בטבת. חצי שנה אחרי חורבן הבית. רק אז הגיע, חמישה חודשים יותר מדויק. רק אז הגיע הבשורה ליחזקאל הגלות. בכל אופן, כמו מי נפסקה הלכה? רבי עקיבא. למה נפסקה הלכה כמו רבי עקיבא? אפשר להגיד שהרעיון שעומד מאחורי מה שרבי עקיבא אומר, דומה מאוד למה שקראנו עכשיו פה ברש"י. נסתמו עיניהם של ישראל. כשהתחיל המצור, היה ברור לגמרי שהיו יהודים בתוך ירושלים שלא הרגישו כלום, בגלל שהכל עבד כרגיל. המשרדי ראש הממשלה עבדו, בתי הקפה עבדו, הכל תקתק כמו שעון, הכל עבד כרגיל. אבל התחיל המצור, הם פשוט לא ראו עדיין, הם לא זיהו את זה. הסכנה כבר התחילה, אבל העיניים נסתמו. אז אומר להם רבי עקיבא, תתחילו לצום בהתחלה שזה, לפני שהעסק מתפורר. כן, שעוד אפשר לשנות. זה הסיפור של רבי עקיבא. רבי עקיבא בעצם הוא המרחיק לראות, כמו שהוא זה שראה את השואל שיוצא מבית קודשי הקודשים וצחק כי הוא ראה את הגאולה, הוא גם זה שהרחיק לראות בחורבן. הוא אמר, כאן התחיל הסיפור, למרות שהעיניים של כולם היו סתומות. זה ההסבר גם לדברים המפורסמים של אבודרהם, שמן הסתם אתם מכירים, שמופיע בבית יוסף בסימן תפקוף נון, שצום 10 בטבת, אם יחול בשבת, לפי אבודרהם, צריך לצום אותו, למרות שזה שבת. למה? כי כתוב בעצם היום הזה, כמו יום הכיפורים. אבל עדיין צריך להבין, חוץ מהדמיון בפסוק, במילים, מה הסוד שעומד מאחוריו, אם יש סכנה שעדיין אתה יכול לתקן אותה, אתה חייב להתחיל לצום אותה עכשיו, גם בשבת. זה קצת כמו שתענית חלום, מתענים גם בשבת. למה? בגלל שהאדם צריך לתקן את זה, ואחר כך הוא עושה תענית לתענית שלו, הוא מתענה על התענית. למה? כי הוא התענה בזמן שאסור להתענות. אבל הוא חייב את הצום הזה בגלל שהוא מרגיש, החלום גורם לו להרגיש רע מאוד. אז הוא חייב לעשות איזו פעולה שתשנה את המצב. זה הסיפור. הסיפור של 10 בטבת דומה מאוד לסיפור שקרה לעם ישראל בתחילת הגלות במצרים. נסתמו להם העיניים. לא ראו את הסכנה שממשמשת ובאה. עכשיו, החלק השני של רשי, מה שרשי אומר, דבר אחר שביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתה ממנו, זה לכאורה לא קשור לפירוש הראשון. אבל בעומק זה קשור לפירוש הראשון. מה הסיבה שנסתמות העיניים של עם ישראל? כי השכינה מסתלקת. כשהשכינה בגלות, אז אין לעם ישראל את היכולת לזהות נכונה את המצב. אתה שואל את עצמך איך יכול להיות שיש אנשים שלא מצליחים לזהות המצב. זה לא בגלל שהם לא רואים, זה בגלל שהם לא מצליחים לראות רוחנית מה המצב. זה כמו שיש שני אנשים שיכולים להסתכל על אותו מצב, אבל בגלל שאין להם נקודה פנימית להסתכלות על המצב, הם לא מצליחים להבין מה קורה. שניהם רואים את אותו מציאות ורואים אותה אחרת לגמרי. כי אין לך את היכולת לראות פנימה. וזה הסיפור של הפירוש השני. ביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתם ממנו. מה נסתם? הדיבור האלוהי נסתם. כלומר, וכאן מוסיף הרב אשכנזי תוספת חשובה ביותר בהגדרות שלו. יש בגלות סכנה של שחיקת זהותנו, ומתוך כך גם סכנה של סילוף תודעתנו העצמית המביא להעלמת התקווה לגאולה. אני חוזר עוד פעם, תשימו לב למשפט. יש בגלות סכנה של שחיקת זהותנו, ומתוך כך גם סכנה של סילוף תודעתנו העצמית המביא להעלמת התקווה לגאולה. במילים אחרות, אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אם בגלות אתה הופך להיות דתי, אז הגאולה הופכת להיות משהו שהוא לגמרי אוטופיה, ואתה בכלל לא מחכה למימוש הארצי של הגאולה. בדיוק אמר לי אתמול מכר יקר שהוא שמע פעם את הרב אשכנזי, את מניטו בחוץ לארץ. שאלתי אותו, הוא אמר, שמעתי איזה שני שיעורים שלו. אז שאלתי אותו, מה הוא אמר? הוא אמר, יש לי משהו אחד ממנו שנחקק מאוד מאוד חזק אצלי בזיכרון. הוא שאל, מה זה גאולה? הוא אמר, אתם יודעים מה זה גאולה? או ששאלו אותו מה זה גאולה. אמר, גאולה זה מקרר. זה גאולה. מה הכוונה מקרר? אז הוא לא הסביר, אבל החבר הזה, היקר, הסביר שלדעתו הכוונה היא כזו. בעבר, אנשים היו צריכים בשביל להתקיים, להיאבק כל יום על האוכל. היית צריך בשביל לשרוד, להתאמץ מאוד, להשיג אוכל כל יום, מחדש. המקרר בעצם שחרר את האנושות מהצורך כל יום להיאבק על הקיום. אתה יכול לקחת אוכל מהמקרר, לשמור אותו, לשים אותו במקרר. וזה פשוט שחרר את האנושות מסוג של כללה שהאדם צריך כל הזמן לרדוף אחרי הקיום. אבל מה בעומק הרב אשכנזי רוצה להגיד? שאנשים לפעמים רואים גאולה בעיניים והם לא יודעים שזה גאולה. זה שהקדוש ברוך הוא לאט לאט על ידי טכנולוגיה משחרר את האנושות מהכללות שרבצו עליהן אלפי שנים. הם לא רואים את זה כגאולה. הם רואים את זה כדבר פשוט. אבל מה עומק הסוד שעומד מאחורי זה? שבגלל שהגלות יצרה מנטליות של אדם שמה שמעניין אותו זה רק הממד הדתי, אז הוא מפסיק לראות את התיקונים הארציים כחלק מהגאולה. הוא רואה גאולה רק בדברים רוחניים. הוא לא רואה את הארציות, תיקון הארציות, חלק מהגאולה. ואז הוא לא רואה שמדע ושינויים מדעיים זה גם גאולה. ושינויים טכנולוגיים זה גם גאולה. הרבה הרבה גילויים של גאולה יש. האדם פשוט לא מייחס את זה כתיקון רוחני. לא מייחס את זה לתיקון רוחני. אז שוב, בוא נקרא עוד פעם את הלשון של הרב. יש בגלות סכנה של שחיקת זהותנו. ומתוך כך גם סכנה של סילוף תודעתנו העצמית המביא להעלמת התקווה לגאולה. בגלל שהזהות שלנו נשחקת והופכת להיות דתית בלבד, רוחנית בלבד, הממדים הארציים מתנתקים מהזהות שלנו. אני ממשיך. במצב זה מושג הציפייה לישועה מתרוקן מכל משמעות ממשית. והציפייה הופכת לאידיאל בפני עצמו. סוג של ציפייה לשם ציפייה. מה שנקרא, זה הופך להיות חלק מעבודת השם של היהודי. מה עבודת השם שלו? זה לא לממש את החזון הגאולי, אלא לצפות לישועה. תשמע, יש לי מצווה להניח תפילין כל יום, יש לי גם מצווה לצפות לישועה. זה אחת מהמצוות שלי. הוא שוכח שהתפקיד של הציפייה לישועה זה להניע את הבן אדם בסוף לתהליך של תיקון מעשי, לתקן את המציאות. מה שמשכיח את תכליתה, הישועה עצמה, שתשים קץ לציפייה. לא להפוך את הציפייה לעיקר העניין. אז כמו שהרב, הרב קוק, כתב פעם למישהו מתלמידיו שכתב שהציפייה לישועה היא יותר גדולה מהישועה עצמה. אז הרב קוק אמר לו, לא. הישועה היא התכלית. לא הציפייה לישועה יותר גדולה מהישועה עצמה. למרות שזה מאוד יכול להיות מובן, נכון? כל מי שציפה פעם לאיזה אירוע גדול בחיים שלו, יודע שהציפייה הרבה פעמים היא יותר גדולה מהאירוע עצמו. אתה מחכה, 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 כבר יש איזה build-up אדיר לאירוע, אתה מגיע בסוף לאירוע, אתה אומר, זה הסיפור, זה העניין, טוב, בסדר, נו. כי בציפייה יש את כל החלומות שיש לך על האירוע. וכשאתה מגיע בסוף לאירוע הקונקרטי, אתה אומר, אוקיי, זה כל החלומות כבר, זה לא, הם לא. אתה יודע, אתה מצפה בסוף, אתה חולם, חולם על הילד, על הילד, שיהיה לך, ואז בסוף הוא נולד. אתה אומר, זה הסיפור, בסדר, יש לו הרבה חסרונות גם, זה לא, אבל בחלומות הכל מושלם, הכל יש שם. אז הציפייה לישועה היא אדירה, אבל בסוף המימוש הוא תמיד חלקי. תמיד זה לא כמו שדמיינת, תמיד זה פחות ממה שרצית. ואז אתה צריך להתחיל לעבוד על זה, כדי שזה ישתפר, שהמצב ישתפר. אז אנשים קידשו את הציפייה, כאילו זה הדבר העיקרי. אבל הסוד העמוק הוא שהמימד הרוחני בגלות תפס את כל התמונה, ולכן כל מימוש ארצי היה מחוץ לסיפור. כבר לא רצו שום מימוש ארצי של זה. זה הטרגדיה. מה? קשה, 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 קשה. ותראו איך הוא מגדיר את זה. גלות השכינה. סתימה זו של הדיבור האלוהי היא תוצאה של גלות השכינה. זאת אומרת, מה הסיבה שיעקב ביקש לגלות הקץ ולא הצליח? זה סתימה של הדיבור האלוהי. גלות השכינה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. אז הרב אשכנזי אומר, תראו איך הוא קורא את הפירוש הזה. שכינה עמהם, כלומר, בגלות! רבי שמעון בר יוחאי רואה בכך ביטוי לחיבתם של ישראל בפני השם, והיהודים מתוך תמימותם הדתית התרגלו לחשוב שהשכינה נמצאת בגלות במטרה להגן עליהם. אולם האם אי פעם נתנו את הדעת על המשמעות של עולם ללא שכינה? עולם שבו השכינה נמצאת בגלות מעצמה? עולם כזה הוא עולם מחוסר נוכחות אלוהית גלויה בעקבות גלותם של ישראל. מה הוא רוצה להגיד לנו? רוצה להגיד לנו, אתה כל הזמן חושב על זה שנכון, השכינה נמצאת איתך בגלות, היא מגנה עליך. אבל שכחת, יהודי, שהשכינה בגלות, שהשכינה בגלות, כן, שהיא נמצאת בצרה. אתה שכחת את זה? אתה כל הזמן חושב על עצמך, טוב, בסדר, השכינה בגלות פה, הקדוש ברוך הוא איתי. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות בגלות. הוא רוצה שאתה תצא מהגלות, כי הוא רוצה לצאת מהגלות. אז למה אתה לא יוצא משם? מה? בדיוק. נכון, 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 נכון. זה... אין לך מושג כמה אתה צודק. אתה צריך תעיינו בדברים של המשך חוכמה, הנוקבי מאוד, שנדמה לי בפרשה הזאת הוא מביא אותם גם. בכמה מקומות הוא נוגע בזה. כן, שהפכו את ברלין לירושלים. יש כל מיני דברים, כן. מה? כן. כן, אני חושב שהנקודה החזקה פה, במה שהוא אומר, זה שבאמת רשבי אומר, שזה חיבה של ישראל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בגלל חיבתם הוא נמצא איתם שם, אבל הם הפכו את זה כבר לאידיאל, זאת אומרת שהאידיאל הוא להיות שם, ולא לצאת משם. ואז מה קורה בעצם? מתי שעם ישראל צריך כבר להיות במקום אחר? אז השכינה עוזבת אותם, ואז הם נמצאים באמת בסכנה. זאת אומרת, מה הסיבה של עליית האנטישמיות תמיד בגלות? זה מתי שהשכינה כבר מסתלקת. יש איזה סילוק מסוים של השכינה. אבל לדעתי זו נקודה חזקה מאוד. אתמול דיבר איתי מישהו על זה שלפעמים הקושי שלנו בתפילה זה כי התפילה באופן פשוט היא תפילה על צרכים. האדם מתפלל על מה שחסר לו, נכון? על מה אנחנו מתפללים? מה הקושי של אנשים לפעמים בעבודת התפילה? שלא תמיד האדם מרגיש מאוד מאוד חזק את החוסר שיש לו בחיים. לפעמים אדם נמצא בשלב מסוים בחיים שאין לו איזה חוסר גדול. אז אין לו איזה מוטיבציה מאוד עמוקה להתפלל. לא תמיד האדם מרגיש שיש לו איזה מצוקה מאוד גדולה. לפעמים המצב הכלכלי שלו בסדר, הוא בריא בסך הכל. אז הוא אמר לי שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות בתפילה, זה במקום תפילה של אדם שמרוכז בצרכים שלו, זה לשאול יותר, הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? זה קצת כמו שעומר שם טוב דיבר, נכון? שהוא התחיל את הבוקר שלו, ואמר, הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? מה חסר לך? איך אתה מרגיש? זה מאוד עמוק מה שהוא אמר. כי הוא אמר, אני לא מתרכז במה שאני צריך רק. אני שואל, הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? בדיוק, בדיוק. נכון, נכון. נכון. אז הוא אמר לי שזה הקושי שלו. הקושי שלו, הוא אמר, זה ההיפוך של השפה של התפילה. כי השפה של התפילה עצמה מדברת כל הזמן על הצרכים של האדם. אבל אפשר להסביר, זה לא לגמרי קשה, שכל הצרכים שאנחנו מבקשים על עצמנו, בעצם הם צרכים רוחניים אלוהיים. אז כשאנחנו מתפללים על חזרת, נגיד, על גשמים, שבן אדם מתפלל על גשם או על שפע, אז הוא מתפלל על זה שהשפע האלוהי הופיע בעולם. זה לא רק בשבילי, זה בשביל שאתה תופיע בעולם בצורה שלמה. אבל ההיפוך הזה הוא היפוך חשוב, שבן אדם לא מתעסק בתפילה רק בצרכים שלו האישיים. אני מתפלל בשביל שהקדוש ברוך הוא יופיע יותר בעולם. וזה בדיוק העניין של השכינה. על מה אתה מתפלל? על השכינה. שהשכינה. נכון, מכירים את התורה הזו של רבי נחמן. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן אומר שהאדם ידע שכל חיסרון שיש לאדם, בין ברוחני, בין בגשמי, ידע שהחיסרון הוא מהשכינה. בדיוק, ותחסרו הוא מעט מאלוהים. אז רבי נחמן בהברקות שלו, אומר, מה זה ותחסרו הוא מעט מאלוהים? מה שחסר לך זה מאלוהים. זאת אומרת, תדע לך שכל חוסר שיש לך זה החיסרון הוא בשכינה. שהיא בחינת אלוהים, כך הוא אומר שם. ולכן כשהאדם... איך רבי נחמן אומר שם? שהמלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו, וכי יש כבוד גדול מזה? זאת אומרת, תדע לך שאם חסר לך משהו, הקדוש ברוך הוא מספר לך מה חסר לו. אז אתה עכשיו תתפלל כי הוא סיפר לך מה חסר לו. כל חוסר שיש לך בחיים, הקדוש ברוך הוא סיפר לך מה חסר לו, עכשיו תתפלל על זה. זה, 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 זה היפוך. זה מטורף. באמת, זה תורה מדהימה. אבל זו תורה שבעצם זה כל המקובלים. כל תפילת המקובלים היא כזו. זה לא תפילה רק על החסרונות האישיים, זה על החסרונות הרוחניים. אז בואו נסיים את השיחה הזו. שכינה עמהם, כלומר בגלות. רבי שמעון בר יוחאי רואה בכך ביטוי לחיבתם של ישראל בפני השם, והיהודים מתוך תמימותם הדתית התרגלו לחשוב שהשכינה נמצאת בגלות במטרה להגן עליהם. אולם האם אי פעם נתנו את הדעת על המשמעות של עולם ללא שכינה? עולם שבו השכינה נמצאת בגלות מעצמה? עולם כזה הוא עולם מחוסר נוכחות אלוהית גלויה בעקבות גלותם של ישראל. תקופה ארוכה, קרוב ל-2000 שנה, הנוצרים בשפתם הספוגה במנטליות יוונית רומית, אלילית בעצם, האשימו את היהודים ברצח האל. למרבה הפלא, הם החלו לנטוש את האשמה האבסורדית הזאת, שיש בה גם חילול שם שמיים לאחר השואה ולאחר שהיהודים החליטו לשים קץ לגלותם. הרב אשכנזי לא חושף פה למה הוא מתכוון, אבל הוא אומר את זה בשיחות אחרות. הרב אשכנזי אמר שרצח האל פירושו השכינה בגלות. הגויים במנטליות שלהם הבינו שאם היהודים נמצאים בגלות, אז השכינה בגלות זה אומר שהאל מת. אין אלוהים בעולם שבו השכינה בגלות. אז איך הם כינו את זה במנטליות האלילית שלהם? אתם רצחתם את אלוהים. רצחתם את אלוהים. מה הכוונה רצחתם את אלוהים? אתם גרמתם לשכינה שתסתלק מהעולם. זה עומק ההסבר שלו לרצח האל. ואז מתי הנוצרים מפסיקים את זה? כשהיהודים חוזרים לארץ, אז הם מפסיקים את הדבר הזה. כי השכינה חוזרת לעולם. זה פרשנות מהפכנית. זה פרשנות מהפכנית, אבל זה פשט. לקראת אחת הוועדות האחרונות, בשנות ה-60. כן, הם שינו את זה. בגלל שהשעון, אני רוצה לסיים את השיחה, כך אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. רואים שבין הפסוק הראשון לשני, השם יעקב הופך לישראל. יעקב הוא שמו של ישראל בגלות, כפי שנאמר בעת ירידתו למצרים. וישא ישראל ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה ויומר יעקב יעקב אל תירא מרדה מצרימה. לעומת זאת ראינו שהשם ישראל ניתן ליעקב בעת ששב לארץ מגלותו אצל לבן. שינוי השם במעבר בין שני הפסוקים מצביע גם הוא על הסתר הפנים שבא עם הגלות. יעקב בחר לחיות במצרים, בעקבות כך ויקרבו ימי ישראל למות. ויש לדייק, לא ישראל, אלא ימי ישראל. תקראו בהערה, מה זה ימי ישראל? הופעת שם ישראל בהיסטוריה. מה זה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויש לדייק, לא ישראל, אלא ימי ישראל. ישראל יורד למחתרת, שממנה הוא יצא רק בתום הגלות. זה מה שהרב קוק קורא, האידאה האלוהית הופכת לאידאה דתית. זה מה שקורה בגלות. ימי ישראל מתקצרים. ויקרבו ימי ישראל למות. ואכן, עם סיום הגלות הנוכחית והקמת המדינה היהודית על ידי התנועה הציונית, העם היהודי מצא שוב את שמו ישראל, מדינת ישראל. שנזכה לא רק לשוב לארץ ישראל ולהשיב את כל היהודים שנמצאים עדיין בגלות, אלא לזהות השלמה של ישראל. אמן וכן יהי רצון, חזק וברוך, תודה רבה.